הרב גיורא, יואב יוטצ'ינה.
בואו נעשה חזרה חמש דקות, שלוש דקות יותר נכון, ואז נראה מה קורה. חזר טוב. למעשה, אנחנו גמרנו את המערכה הראשונה, כולל התשובות של יואב, וחמש הבירורים בדברי בלדד, שזה התעסקנו בפעם הקודמת. אז בואו נעשה רגע סדר מה קורה פה. הנקודה היא, אמרנו שהכל מתחיל ממשולש לוגי. משולש לוגי הזה בנוי, אמרנו, יש בו שני משולשים. משולש אחד אומר, תראו דפים, אני זוכר איפה זה. משולש לוגי אחד אומר, אם אלוהים משגיח, אז לא יכול להיות צדיק ורע לו, ואם אין היינו צדיק ורע לו, מסקנה אלוהים משגיח. ומשולש שני אומר, אם אלוהים משגיח, אז לא יכול להיות רשע וטוב לו, והנה ראינו רשע וטוב לו, מסקנה אלוהים משגיח. אז יש פה שתי שאלות. שהם לא, באופן עקרוני לא תלויות אחת בשנייה, אז יכול להיות שיהיה צדיק ורע לו, ועדיין יהיה רשע ורע לו, ואת כאן לא נפוך, יכול להיות שיהיה צדיק וטוב לו, ורשע וטוב לו, זאת אומרת, זה שתי שאלות נפרדות. אז החלק הראשון אמרנו שטיפלנו בשאלה צדיק וטוב לו, נכון? ואז היה שלוש שיטות פה של ספר של בלדד ושל אליפז, כל אחד מה זה? כל אחד איזה שיטה מייצג? אני זוכר, כן, ספר זה... פילוסופיה, נכון, אליפז זה אליפז זה התורה, זה בלדד, זה קבלה, זה תורה אבל מכיוון של קבלה, נכון? יפה. ואז למעשה כל אחד למעשה טיפל במרכיב אחד במשולש, נכון? אמרנו שמשולש הזה מורכב מהקדמה גדולה, הקדמה קטנה ונסו מה שנקרא, נכון? אז כל אחד מהם טיפל באחד. בוא נראה מה כל אחד טיפל, בוא נזכר. כן, איך קוראים לו? בוא נראה, הנה. אליפז בגלל שאתה רואה הקרמה הקטנה, אליפז סותר את הנושא. זה בעמוד תקפג למעלה. כן, אז אליפז, כן. אז מה אמר אליפז? אליפז אמר, בוא נתחיל מצופר. צופר אמר שיכול להיות שאלוהים משגיח ובכל אופן יהיה צדיק ורע לו. נכון? זה לא סותר, זה השיטה של צופר. והטענה שלו הייתה כמו הרמב״ם לעומת הרלב״ג, כן? שאין לנו שום יכולת לדעת את ההנהגה האלוהית, כי מעל... הסרט שלנו לא שולט, שם אלה אתה לא חושב קושיות על השם, ועם אלה כל העיקרון הזה שהתחלת ממנו הוא פשוט לא נכון. כי יכול להיות שהשם יכול לעשות גם את כל ההפכים ביחד, יכול להיות שהוא כן משגיח בכל אופן יסדיק ורעלו, ועם אלה נפל הקושיה, והם סתרו כל אחד, אחד אמר שהוא לא צדיק ואחד אמר שלא רע לו, נכון? צדיק ורע לו, אחד אמר אתה לא צדיק, אתה צדיק אבל עשית משהו קטן, ואחד אמר לא רע לך, תקבל בעולם הבא. אז כל אחד סתר מרכיב אחד במשוואה, נכון? אחרי זה ראינו שאיוב למעשה ענה לכולם, לצופר הוא ענה על זה שיטת הרלב"ג מול הרמב"ם, והוא אמר שלא יכול להיות שלא נבין כלום בדרכי השם, אחרי זה נבין את הצורה הזה. למי זה היה? למי זה אמר לו שהוא קצת רשע? לאליפז. הוא אמר שהוא כן צדיק, זו טענה ראשונה, אתה אומר לא צריך לתשובה מי כן צדיק. טענה שנייה שלו, שגם נגיד שעשיתי חטא קטן, אז זה לא הגיוני שעבור חטא קטן יעלמי שבן אדם, אני מזכיר לכם שאני איזה יוצא חבוי, אני לא נשים אותו ונשפוך עליו מים. אני לא מתרגש מזה.
אני צודח
כזה. בוא נקרף אותו החוצה, בוא נבוא. בוא נבוא, בוא בחוץ. תגיד לו צא בחוץ, תגיד לו צא בחוץ, תגיד לו צא בחוץ, צא בחוץ, צא בחוץ, צא בחוץ, צא בחוץ,
הוא לא שמע,
הרב זה עובר רק את הרב עובדיה,
צא בחוץ,
טוב, אז לגבי זה, לגבי, ככה שהוא בא לאליפז, כן, לגבי אליפז, אז א' הוא אמר לו אני צדיק, ב' הוא אמר לו שזה עדיין סותר את ה... גם אם זה נכון מה שהוא אומר, זה לא הגיוני שהשם יעניש, שלא יהיה שום פרופורציה בין העונש לבין העבירה לבין העונש, כי הרי אמרנו שהעונש של איוב זה המקסימום שיכול להיות, גם קנייניו בניו, הוא בעצמו חולה סופני, הולך למות עוד חמש דקות בערך, ועוד תוך כדי איסורים. אז למעשה זה, אין יותר עונש בעולם, אז גם אם נגיד שהוא מצמץ בתפילה, אז יש גבול לכל תעלות, זאת אומרת, אז אתה למעט יצאין את העונש הבא. כן? אז זה הטענה שלו לאליפז, ולגבי בלדד, זה מה שדיברנו בעריכות כל הפעם הקודמת, הוא הסביר לו את כל התמורה הזאת לא הגיונית. זאת אומרת, זה לא הגיוני שאדם מקבל על החשבון או כל מיני דברים כאלה, עכשיו, זאת אומרת, אדם שלא עשה שום דבר רע, יקבל עכשיו עונש על חשבון מה שהוא יקבל שכר במקום אחר. זה, דיברנו על הפעם הקודמת ממש בעריכות, כי זה למעשה מה שעשינו כל הפעם הקודמת, ולכן אני לא רוצה עכשיו להתעכב על זה עוד פעם, כי עוד פעם נגמור על זה פעם שלמה, ואני רוצה, אנחנו אמורים לגמור את הנושא הזה בשבוע הבא מקסימום, מה שלא צריכה להיות בעיה בכלל. אנחנו עוברים למערכה השנייה. כן. ההיקש התנאי השני מן השאלה של רשע וטוב לו. כן, אתם איתי? לא יכלו הורים לסתרו על די סתירת הנושא של ההקדמה הקטנה כאליפז. אליפז אמר הרי אתה לא צדיק, נכון? כי לא כשנוכל לומר על צדיק שחטא בסתר, נוכל לומר לרשע צדיק אתה. כן, זאת אומרת, אמן הרשע, אתה לא יכול להגיד טוב, אמן צדיק. צדיק נסתר. אז נגיד שאמן הרשע הוא צדיק נסתר, אבל כל הראשונים גם צדיקים נסתרים, זה לא סביר. אבל צדיק, אתה יכול להגיד, אולי עשה איזה עבירה קטנה, אבל רשע, אתה לא יכול להגיד שכל הרשעים בין צדיקים. אז ממילא, אתה לא יכול לסתור את זה בצורה הזאת. זה לא די סתירת ההקדמה הגדולה כצופר. גם השיטה הזאת כבר לא עובדת יותר. אחרי שאיוב לעג על יסודותיו אל הפילוסופים ולא קיבלם. ואי אפשר להתפרקח אליש על התחלות הזאת שהוא לא הגלם. זאת אומרת, אי אפשר, אתה לא יכול להתחיל, עוד פעם, הוא כבר לא קיבל את הנחת עבודה שלך, זה אומר, אתה לא יכול להגיד, מה, לא עזור שתגיד את זה עוד פעם, נכון? אז עם אלה, שתיים מתוך השלוש אפשרויות שדיברנו עליהן במערכה הראשונה, כבר לא ישימות עכשיו. אחד, כי זה לא שייך להגיד רשע שהוא לא רשע, והשני, אתה לא יכול להגיד שלא, אם השגיאה בכל אופן יהיה רשע, וטוב לו, כי זה כבר הוא הסביר שלא, הוא לא מקבל את זה, וזהו. אז לכן, פנו כולם אל הנשוא. של ההקדמה הקטנה, לומר שהצלחת הרשע לא תקרה הצלחה. כמו שאמרנו אז, אחת השיטות, שיטה של בלדד, הייתה שהרע של הצדיק לא רע באמת אלא טוב, עכשיו ידעו הפוך, שהצלחה של הרשע זה רע. זה לא טוב באמת אלא רע. זאת אומרת, צדיק ורשע וטוב זה לא טוב באמת, אלא זה רע. בסדר? רק שכל אחד בירר לו דבר אחר. כל אחד עכשיו תפס כיוון אחר, איך להסביר שבאמת רשע וטוב לו זה לא באמת טוב לו. בסדר? זה כמובן, אני מזכיר לכם מה שכבר אמרתי עליהם ואני אגיד עוד כמה פעמים, שכל התירוצים האלה אתם שמעתם אותם בחיים. למשל, זה תהילים מפורש, נכון? איך דוד המלך אומר? א', זה בתהילים משבת, איך אומרים את זה שם? איך אומרים את זה שם? זה לא שכי, זה היה זכם אלה, אני זקן, אבל אתם. יש מקום אחד שזה כתוב בתהילים לא במזמור לשבת, הנה, בפרוח רשעים ויציצו כל פעולה משרדה מהדעת. חבר'ה, איפה זה? תגזימו, אני אומר לכם, אני לא זוכר. עוד פעם, בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעולה ולשמדה מהדעת. נכון? אז הנה, בדיוק השיטה הזאת שאמרנו עכשיו, נכון? שהם, מה שהם פורחים הרשעים, אז זה לא באמת פורחים, זה רק שתורים את הראש, תוכל לחסל אותם, נכון? אז זה לא נקרא הצלחה אמיתית. אז למעשה, זה הדבר שהם כולם עכשיו הלכו ולטפל בה, זה הכיוון שהם הולכו כולם לטפל. אז כל אחד בירר לו דבר אחר. ומקרה איוב אחר שעקה על ידי שיתאמץ, צריך להיות יתאמץ לא היא, כי אתמץ, בכל כוחו בהכחשת פינות האמונה, ודיבר דבריו מייסות נמרצות ועיונים מתוקנים, מזה מתברר אצלם שדעות אלו קנינו בליבו מכבר, על ידי זה החזיקו לרשע גמור מן העץ אלוהים. והיה ביניהם לאותו משל מקרה כל רשע מצליח. זה אמרתי לכם בפעם הראשונה, שבהתחלה כתוב, הגמרא מדברת ואומרת שלא היה רעים כראי איוב בכל העולם. זאת אומרת, לא היה חברים כאלה טובים בעולם. זאת אומרת, זה לא החבר הסחבקים שלך פה שיתקו לך סכים בגב ברגע שתסתכלך ליד הטוסטר. זה חברים באמת, זאת אומרת, אין חברים יותר טובים. כתוב, לא היו רעים בעולם כראי איוב. הם באמת היו חברים הכי טובים שלו בעולם. וגם, יש הרי שבעה ימים ישבו ושתקו מרוב הלם. רק אחרי זה התחילו לדבר. זאת אומרת, הם באמת אהבו אותו מאוד, אבל אחרי זה, אתם רואים, לאט לאט הם התחילו להתעצבן עליו. שלא מוכן לקבל את התשובות החכמות שלהם. ובשלב השני, אחרי שכבר עבירה סיום הראשון, כולם התחילו להגיד לו שאתה רשע, התחילו להגיד לו שמגיע לך, מה שחטפת. כן, והוא, בסוף אתם רואים שהשם מעניש אותם על זה. זאת אומרת, הוא לא מעניש אותם כי איוב מתפלל בשבילם. הוא בקש איוב מתפלל ואז הוא לא מעניש אותם. אבל זה עבירה שלהם, זאת אומרת, איזה חברים האלה. זאת אומרת, חטפו עליו קריזה שלא קיבל את הדעה שלהם, אז הם כבר יצאו משליטה. וכל שענייננו, אז אתם רואים שבשלב הראשון הם התייחסו אליו בעדינות, אמרו לו, טוב, אולי עשית חטא קטן. עכשיו כולם אומרים לו, אתה מה זה עשית? אתה רשע, אין רשע כמוך בעולם. טוב. ומקרה איוב אמרנו, היה ביניהם לאותו למשל, למיצוי כל רשע מצליח. כל אחד הראה לאיוב, אם אתה רואה, אתה רשע, כל הצלחה שלא הייתה שווה כלום, אין הוכחה למה שאנחנו אומרים. אליפז אמר שהצלחת הרשע אינה הצלחה אמיתית. כי ליבו מלא פחד ובעלה תמיד, ואין שלווה במצפוניו. יען כי נטה ידו אל אל ואל שדי התגבר. כי איוב שם מתפחד תמיד. איוב, יש משפט ידוע, שאיוב אומר, פחד פחדתי ויעטני, ואשר ירגור אותי בא לי. זה משפט קלאסי, זה אחד היחידים שאני יודע מאיוב, אל תרגשו. זה משפט אבל קלאסי, פחד פחדתי ויעטני, ואשר ירגור אותי בא לי. אז בזה גם מוכיחים שמי שמפחד, יש בו נקודה שהוא, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהוא מרגיש שמשהו לא בסדר. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, איזה מין הצלחה היה לך? זאת אומרת, אתה מצד אחד היית עשיר עם בנים והכל, אבל אתה כל הזמן פחדת. לכן הרי איוב ראינו בהתחלה שהוא היה מקריב עולות על כל אחד, כל פעם היה מקריב עולות על הבנים שלו, אולי יקרה להם משהו. סימן שהוא אבל לא היה בשלווה אמיתית כמו שנראה מהצד, אלא בפועל הוא היה, תמיד היה מסכן. אז עכשיו הוא רק יפה שהוא היה יותר מסכן. זאת אומרת, אבל בתכלס הוא כל הזמן היה מסכן. דרך אגב, את התירוץ הזה אני אמרתי לכם גם כן הרבה פעמים, אני חושב, ובטח שמעתם אותו, ואני חושב שבאמת הוא נכון גם. רק הוא לא נכון במקרה של איוב, שאמרנו שזה המקרה המוחלט. כל מה אני אומר גם את זה, אני חוזר כל פעם מחדש, כי תמיד צריך לתקוב את זה בראש, אחרת מאבדים את הצפון. כל התשובות פה נכונות. כל התשובות של הרעים, תשובות אמיתיות, שמענו אותן כתובות כמו שראינו עכשיו, זה כתוב בתהילים, זה כתוב במדרש, כל התשובות האלה אמיתיות, אלא הן לא מבררות את השאלה עד הסוף. כי יש מקרה אחד פרטי ששם יכול להיות לא נכון, זאת אומרת, זה לא טוטלי. אבל בכל מקרה, הדבר הזה עצמו, אני בעצמי מזכיר לכם שאמרתי את זה פעם, אני חושב, שאמרתי לכם שלרשעים פשוט רע. רשעים פשוט רע להם, במובן הפשוט של המילה, הם עצובים. אני נתתי לכם דוגמה לזה, אמרתי לכם, תראו, תשימו לב את זה לחבר'ה שלכם, לא התכוונתי בצדיקים פה. כן? אלא תשימו לב, כל הנחשים האלה ששונאים את כולם, כל מיני כזה, הם בדרך כלל מסכנים גם עצמם, זאת אומרת, כל האלה שדופקים את החבר'ה כל הזמן. כן? אבל בסך הכל אנשים מובלעים בדרך כלל, נכון? הם לא אנשים מושרים, ומי האנשים שאתה רואה שהם מלאי שמחה? כל האלה שבאמת חברים טובים, עוזרים וזה, הם באמת, הם בסוף אנשים הטובים. זה טוב להם, אני מתכוון. תסתכל גם מסביב, כל מה שנראה, כל המצליחנים, מה שנקרא. אז הם משתמשים יותר בסמים מכולם, הם מתאבדים יותר מכולם, מתגרשים יותר מכולם. כל, הנה, אני יודע מה, הכל בדיוק... בסדר, נו, כל מיני זוהר הרגובים וכו'. זה פשוט... הם בסוף סקלים, אתה מבין? אז אני אומר, השיטה הזאת היא כן נכונה בסוף. זאת אומרת, מה שהם אומרים כן, זה כן נכון. הכליות זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא פתרון טוטל, אני לא חושב פתרון למקרה ה... האולטימטיבי. לפתרון האולטימטיבי זה לא הסיבה, אז מה? טוב, על ענייננו. אז בלדד אמר, כן, אז אליפז אמר שהצלחת הרשע אינה הצלחה, זה מה שהסברתי עכשיו, שגם שהוא מצליח אז הוא מסכן, זאת אומרת, מהצד יראה לך שהוא מצליח, באמת הוא מסכן. בלדד יאמר שאינה הצלחה כי סופו להחריט, בין מצד השרת המיני בנה וקניינה, בין מצד השרת האישי, שמו וזכרו ונפשו מארץ החיים, וגם זה היה ביוב. כן? בסוף זה הצלחה עם טווח קצר. זה הנקודה של בלדד, גם זה אנחנו תמיד אומרים. שזה הצלחה בסדר, נקודתית פה בעולם הזה הוא מצליח, אבל בסוף, לא ראיתי צדיק נעזב עזרו מבקש לך מצד אחד, ולא זוכר. זה מביא אבון אבות על בנים ועל שלישים ועל ריבים, אז הם ימותו בסוף, זאת אומרת, הבנים של רשע ימותו, זאת אומרת, יעלמו. ואין לו הצלחה נצחית, וצדיק יש לו הצלחה נצחית. ומילא, גם ההצלחה הזאת היא זמנית, ולכן דבר זמני הוא חסר איזה. וצופר אמר כי שבר פתאום ואין מרפא, ובכלל שימות פתאום פתאום משונה. האמת זה מאוד דומה למה שאמר בלדד. רק הוא מדבר על האדם עצמו והוא דיבר על ההצלחה שלו. וזה גם זה, אמרנו, היה באיוב שהוא רד פתאום מכבודו. זה בשביל מה שקרה לאיוב הרי, שגם כל ההצלחה שלו נעלמה וגם הוא הולך למות בחרתיים בערך, כן? אחר שראה איוב כי כולם תנו אל נקודה אחת שהוא... הטענה הזאת זה ש... בסוף זה ייגמר, זאת אומרת, ההצלחה הזאת היא זמנית במובן הזה שהוא ימות בסוף ביסורים, טוב לא יפה לו מזה. זה קצת דומה למה שבלדד אומר, אבל בלדד, אני חושב, יכול לטפל גם במישהו שהוא מת בסדר, אבל הוא אומר, אז הבנים שלו ימותו, ונגיד, צדיק, רשע מכין וצדיק לובש, אז לא, אז הנכד שלו, אתה מבין? מישהו יגור בבית של אמן, קיבל אותו מרדכי, כמו שראינו. נכון? אז גם אם זה לא היה אמן עצמו היה מת, אלא רק הבנים, וזאת היה מת, והיה מוריש את זה ל... למרדכי, גם כן היה עובד, זה לפי בלדד, לפי צופר, הוא בעצמו יקבל בסוף את העונש שלו, זאת אומרת, אז זה כל קל בג'יומו, מילים פשוטות. שיטת צופר, כל קל בג'יומו. אנחנו נכתוב לכם, תזכרו את זה. אולי זה דרך יפה. טוב, בקיצור, אז זה מה שאומר צופר. טוב, כל קל בג'יומו, שיטת צופר. טוב, אחר שראה איוב כי כולם פנו, אל נקודה אחת והוא סתירת נשוא הקטנה. לא ישיב תשובתו עד השלימו כולם מדברים. א', זה יפה לראות איך בזכות המלבי אתה מבין את הסדר פה, כי במערכה הראשונה והשלישית זה פינג פונג. זאת אומרת, אחד אומר ויוב עונה לה, אחד אומר ויוב עונה לה. במערכה השנייה כולם מדברים, אחד, שתיים, שלוש, ויוב עונה לכולם. אז באמת, כולם יש להסתכל, אמרנו למה, מה קרה פתאום? והתשובה היא, זה פשוט, כי כולם תפסו את הנקודה, אז הוא עונה להם בת אחת. מבינים? יפה. אחד יראה וכולם פנו אחד של סתירת נשוא, ישיב תשובתו השלימו. ואז יפיל את כל דבריהם ארצה. באומרו שהם משיבים מקרה איש פרטי על שאלה כללית, והוא יצא בשאלתה, הכלל כולו, מדוע ראשיים מצליחים. ובזה לא יכולנו תשובותיהם. זאת אומרת, הוא אומר, זה כל הכבוד שאתם החלטתם שאני רשע גמור, ואתם ממש החברים הכי טובים. כל הכבוד לכם, אבל גם אם אתם צודקים, אז אני בן אדם פרטי, והשאלה שלי לא הייתה עליי הפרטי, השאלה שלי הייתה שאלה כללית. כן, על כל העולם, לא רק עליי הפרטי. ואז הוא אומר, והנה יש רשעים שלבים ובוטחים לא כדעת אליפז, יש כאלה רשעים שכן רוצים, זאת אומרת, אני באמת כל הזמן פחדתי שיקרה משהו, אבל לא חסר שממים מאושרים, רשעים מאושרים שכל הזמן הולכים ומתנגים והם לא מפחדים, אז זה לא הכחת כלום בזה שאמרת בי. וגם בניהם חיים וקיימים לא כמו בלדד, אתה רואה רשדות שלשלת של רשעים נמשכת לה לאורך הדורות, כולם רשעים לרשעים, הכל נהדר. בשלבים כל ימי חלדם, וימותו לא בתחוסרים, כמו צופר, אתה רואה כל מיני רשעים שמתים להם בשלווה על מיטתם, בקשות לא נכון. אז לכן הוא אומר, כל הכבוד להם מה שהוכחתם ממני, אבל זאת תשובה פרטית, ואני מחפש תשובה כללית, ובכלל יש הרבה מקרים שלא עובדים כמו שאתם אומרים, אז אם אלה לא נתתם לי שום תשובה. כן, ואשר כולם סמכו בעצם על עונש ששמרו לרשעים בעולם הנפשות. הרי בסוף כולם אמרו, טוב, אז... בעולם הבא תקבל את השכר או את העונש, שזה גם כן טענה שאנחנו שומעים כל יום כל היום בערך. השיב שאחר שהשם ברא את האדם באופן שלא יסוג מהות הנפש ועניינה כלל, וכן שאין לו השגה מגמולה ועונשה, אם כן זה עניין אמוני ואין לבחיבתיו, תהיה שכת והמחקר ולא תהיה אמונה לבדה, שלא תספיק להרגיע לב המסתפק והבלתי מאמין. הוא אומר, תראו, אתה לא יכול לתת לי תשובות מאיזושהי הקדמה או נושא שאין לנו בבסיס משותף הגיוני. כן, לא, באופן כללי, אתה אומר לי, באמונה אתה צריך להאמין שבעולם הבא השם נותן שכר, אבל זה לא מה שאני מחפש עכשיו, באמונה, אז כל הכבוד, באמונה. אם הנושא זה אמונה במובן הפשטני של המילה, אז מה אני צריך את כל הדיון איתך? אז תגיד לי, אתה טועה ככה אלוהים אמר וגם אמרנו. זה לא תשובה שמספקת אותי, דרך אגב, זה קלאסיקה מה שכתוב, אני כל חיי אומר את זה כל הזמן, זה השיטה של החרדים כמובן. אלוהים ייתן לך, אתה יודע ככה, צריך להאמין. אז מה עזרת לי, אז מה צריך לקרוא לכל הספר? אז אם צריך להאמין, אז תגיד לי ישר, זה מה שאמרתי לכם פשוט בתחילת השנה. נכון? אמרתי לכם, טוב, יש תשובה אחת שעונה על הכל, למה להניח תפילין כי אלוהים אמר? למה לשמור שבת כי אלוהים אמר? זו תשובה נהדרת, אבל זה לא מה שאנחנו עושים פה, זו תשובה שבסוף אין לה בשר. אז הוא אומר, אתה לא יכול להגיד לי תשובה שהיא בנויה לאמונה במובן שצריך לקבל את דבריך, כי זה לא הנושא, אני רוצה שתוכיח לי בשכל, כלומר, אתה לא יכול לדבר על שכר לנפשות, זה הנקודה פה. אתה צריך להראות לי שכר בצורה שאני אבין אותו באופן שכלי שלי, ולא להגיד לי שהנפש, אני לא יודע מה זה הנפש, אני לא יודע מה זה שכר לנפש, לא יודע מי השכר לנפש, עם אלה זה לא תשובה שאני אקבל אותה. אז זה מה שהוא אומר, התבחים אתה על פי המחקר והשכל, השכל לא קיים, לא תהיה אמונה לבדה, שלא תספיק להרגיע, לזה מספק, אם אתה מאמין, הוא אומר שאני לא מאמין, אז הוא אומר לי, כן תאמין, זה לא תשובה. ברור, זה מערכה פשוטה וחביבה, ועברנו עליה בקלות. עכשיו בואו נעבור לברכה השלישית. הרי אם כולם ראו כי טענות איוב נכונות ומכרעות...
מה זה
המחרה
הזאת?
סליחה? המחרה השלישית,
המים
לבד? אנחנו בדיוק רואים את זה. כמובן,
כמובן,
הראשון זה הצדיק, אבל בדיוק אנחנו רואים את זה במשפט הבא. בדיוק התשובה לשאלה שלך. הרי אם כולם ראו כי טענות איוב נכונות ומכרעות, וזרועות שפט תשובתיהם לא יעמדו לפניו, ובכל זאת ניסו שניים מהם עוד הפעם לרפא את מזבח שיטותיהם ההרוס, ויבצעו תרופה אחת על שני העניינים שעליה התווכחו, הצדיק ורע לו וטוב לו. הם אמרו, בוא ניתן תשובה עכשיו כשתסגור את שני השאלות האלה בבת אחת. שניהם הודו כי צדק איוב בטענותיו, שהיה ראוי שעכשיו אנחנו חוזרים לטענות של המערכה הראשונה. המערכה השנייה זה ממש, כאילו, זה לא רציני, זאת אומרת, איוב נפנף אותם שם בכלל בלי להתאמץ, עם יד שמאל, עם יד שמאל ועין אחת עצומה הוא נפנף אותם, בכלל לא התחיל פה, לא היה שום דבר רציני. אז חזרנו לטענות המערכה הראשונה. שניהם הודו כי צדק איוב בטענותיו שהיה ראוי שישלם השם להצדיק גמולו, ולרשע עונשו תכף. אז הרי זה מה שאיוב אמר בהתחלה, הוא אומר, אני לא מבין, אם השם עושה פה סדר, שהסדר יעבוד, מה אתה מתחיל לספר לי כל מיני שזה עובד ולא עובד? זה ככה צריך להיות. כן. ולא יעשר את הצדיק, וזה אחד. דבר שני, לא יעשר את הצדיק עבור חטא קטן, שזה אמרנו הייתה טענת אליפז, וגם לא על דרך התמועה. גם זה לא הגיוני. כמו שאמר בלדת, הוא מודו לו שבזה הוא צודק. ולא יטיב לרשעיו בהצלחה מדומה, רגע, רק אחרי טוב מן הארץ תפח. גם זה לא הגיוני, מה שהם אמרו קודם, שהרשע יקבל הצלחה זמנית ורק אחרי זה ירגו אותו. זו איזו סיבה שזה מתנהג בצורה כזאת מוזרה. כן, רק מצאו סיבה שלא היה אפשר אלא השגחה להגיד להנהגה בדרך זה. גם את התירוץ הזה שמעתם 100 פעמים, מה שאנחנו רואים. הם אמרו, טוב, באופן כללי אתה צודק, ככה זה היה צריך להיות, אלא מה לעשות, יש פה, צריך לוותר, זאת אומרת, העולם הזה לא מושלם, זו התשובה שלהם, העולם הזה לא מושלם, כי הוא אמור להיות יותר מושלם. זאת אומרת, התשובה הזאת צריך לתרות, התשובה הראשונה, אני בעצמי אמרתי לכם, כתוב ברמח"ל, כתוב בכל מקום, שמעתם את זה הרבה פעמים. זאת, זה נכון שאתה צודק שהעולם הזה עובד לא טוב, והשם לא עובד נכון בעולם הזה. אבל יש סיבה שהוא עושה את זה, והסיבה הזאת היא סיבה שבגללה יש את הדבר הלא רשם טוב. מה הסיבה? רק נותנו סיבה שלא יצא על השולחן, אני גם כן. אליפז נתן הסיבה, שאז לא הייתה עבודה שלמה ולא היה מקום לבחירה בשכר ועונש. זה שאלה שקמתם אותה, תשובה שמענו אותה הרבה פעמים. כי הצדיק היה עובד עמם תקבל פרס, והרשע היה מתיירא מעשות רע, נראית העונש, הוא מוכן לחון להבטחת. לכן הוא כל חשים להעלים הדבר, ויגיע לפעמים רע לצדים של איזה חטא קל וטוב, ולרשע בעבור זכות קל. אז אומרים, באמת, הכל היה אמור לעבוד פה באופן מידתי, כמו שאמרתי לכם קודם, באופן שיש יחס אמיתי בין השכר אני באמצע שיעור. אמור להיות יחס הגיוני בין עוצמת העבירה לעוצמת העונש ובין עוצמת המצווה לעוצמת השכר. צדיק קטן קצת טוב, צדיק גדול הרבה טוב, זה ככה צריך לעבוד, זה באמת צריך לעבוד. אלא מה, כיוון שהשם לא רוצה שאנשים יעבדו רק תמורת השכר או יפחדו מהעונש, אז הוא עושה, הוא מעלים קצת העסק, ואז חוזר אליפז לשיטתו הקודמת, תבינו. הוא אומר, כן, מה שאמרתי, באמת צדיק על עבירה קטנה מקבל עונש גדול, ורשע על מצווה קטנה מקבל שכר גדול. אבל זה לא באמת, אתה קודם שזה לא היה צריך להיות ככה, אין ברירה. כי, מה אנחנו מרוויחים בזה, דרך אגב? הרי תגיד, אז מה הרווחנו פה? למה צריך, אני אשאל את השאלה בכיוון אחר, למה צריך בכלל שהצדיק יעשה עבירה קטנה, או שהרשע יעשה מצווה קטנה? שיש באופן כללי, שבאמת אי אפשר שזה, אז צדיק אמור לכתוב סתירה, וצדיק רשע גמור. יקבל נשיקה, ונגמר, מה הבעיה? זאת אומרת, למה צריך את הדבר הזה? זה מהר"ל מפורש, מה שאני אומר עכשיו. המהר"ל מעריך את זה, דבר שאני תמיד יצבן אותי, שהמהר"ל אומר את זה, אבל הוא אומר את זה. זה דבר קשה מאוד להבנה. מה אני רואה מכוון במהר"ל? כן, תן לי את זה, אני נתתי במהר"ל היפה, אז אני חושב שום לי את זה. שיטת אליפז, זה מה שמהר"ל, זה המהר"ל חטא העגל. אליפז, מהר"ל על חטא העגל, כי צריך בכל אופן סיבה קטנה. כן, עכשיו אחרי שכבר שמעתם מה אני אומר לעצמי, אז ממילא המהר"ל מדבר בתפארת ישראל ובגבורות השם, אני לא זוכר שהוא מדבר על חטא העגל, בסדר, בגבורות השם. אז מצד אחד הם עשו עבירה, נכון? אבל יש כמה מקומות בגמרא שאומרים, יש פסוק שאומר בעלילות הטבל בני אדם, ונותנים כמה דוגמאות, זה חטא אדם הראשון, חטא העגל ודוד המלך שחטא בבת שבע. שמצד עצמם לא היו רואים לחטוא. זאת אומרת, לא, אלא מה, השם גרם להם, בוא נגיד את זה קודם בצורה ברברית, פראית, השם גרם להם לחטוא. אז כבר נשאלת מיד השאלה הקלאסית, וזה, אם השם גרם להם לחטוא, אז איך הוא מעניש אותם? אתה לא יכול, אני אקח את היד שלו, נותן לו סתירה, ואז יגיד לו שעכשיו מקבל על שם עוד ניסה. ודאי שהשם לא יכול להתנהג בצורה כל כך לא מוסרית, נכון? אז מה התירוץ, שאומר המהר"ל? התירוץ, השם לא גרם להם לחטוא, אבל הוא הפסיק לעזור להם. זאת אומרת, הרי יש מה שנקרא שצופר רשע לצדיק, והשם לא זוכר את הפסוק, והשם מציל אותו. מה זאת אומרת? אם השם לא היה עוזר, אז אף אחד לא תעמוד מול יצרה. יצרה הוא מלאך, ואתה כולה בן אדם מסכן. בקיצור, הוא גדול עליך בשמונה מספרים. לא היה לך שום סיכוי לעמוד מול יצרה, אבל למה השם עוזר לך? ואת השם נותן לך כל הזמן איזושהי זריקת עידוד, ואז אם ילד יכול לעמוד מול יצר, יש הרבה גמרות על זה, נגיד הרבה קבר שהיה מתלוטץ בעוברי עבירה, ואז הוא שהוא היה בן 80 פלוס, כן? יודעים מה נדבר? יש את הסיפור הזה. שהיה מתלוטץ בעוברי עבירה, רבי עקיבא היה מתלוטץ בעוברי עבירה. כן? זה היה צוחק על אנשים שלא יכולים לעמוד ביצר השניים. זה היה כבר כדעתי בן 80, זה רק בן 80 מיני הרבה. ואז השיטה הזה כנראה לא מצא בעיני, זה מצא חן בעיני השטן או בעיני הקדוש ברוך הוא. ואז השטן נדמה לו כאישה יפה, ואז הוא טיפס אחריה על עץ עוד דקל או אגוז, שהכוונה זה עץ מאוד, מאוד חלק, נדמה לי אגוז, זה עץ חלק לגמרי, זאת אומרת אין איפה להחזיק, אפילו קוף מתחלק שם, זה מין עץ מזכוכית. אין, אז רק אם יגבל ה-80, רק תטיפס אחרי על העץ אגוז. ואז בסנטימטר האחרון, הסטן אמר לו, תרווה לה כזה, הפעם נוותר לך, אבל תדע שאל תתחיל לצחוק על אנשים שעוברים עבירה. אז הרעיון שם בסיפור הזה, זה בדיוק הנקודה הזאת, שאם השם לא עוזר אפילו לצדים, כבר אין לו שום סיכוי, זאת אומרת, אז מה אומר המהר"ל? השם הפסיק פשוט את הסגר, הוריד רגע את המטריית הגנה, זה הכל, ואז הוא חטוא. אבל, אז השאלה המעצבנת זה, נו, אז לא חכת, זה עבודה בלי סיכוי, זאת אומרת, אז מה הרווחנו בזה, לכאורה? כאילו, המהר"ל אומר, זה לא שהשם גרם להם לחטוא, הוא רק לא עזר להם לא לחטוא. אז ממילא הם חטאו. כן, אז אני אומר, עדיין זה מבחינתי, תמיד זה, עד עכשיו לא ברור לי לגמרי 100% שאני יכול לתת איזו תשובה אינטואיטיבית, כן? זאת אומרת, זה מציק לי עד עכשיו הנקודה הזאת, אבל באמת, באופן פשוט זה ודאי לא תשובה. לא תשובה בכלל. אז מה, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר, אתה תעשה, כן, אבל מה תעשה? אתה, אין לך שום סיכוי, ועכשיו לך תלחים. ואז אתה לא יצחת, אני מעניש אותך. והנקודה, אני חושב, זה בדיוק הנקודה הזאת עכשיו. וזה אני חוזר לפה.
כנראה שכן, יש סיכוי.
באופן תיאורטי יש סיכוי. אבל זה שאף אחד לא יצליח אף פעם. יכול להיות. יכול להיות שיוסף באמת יצליח. אבל השאלה אם שם השם באמת לא נתן לו, לא עזר לו. אנחנו לא יודעים את זה. היה לו יצר מאוד גדול שם, נגלה לו דמותו של אביו. מה שנגלה לו דמותו של אביו, אומרים, זה בדיוק מה שהשם עזר לו. איך פתאום אביו לפרצופו של אביו הופיע בחלון בדיוק ברגע הנכון? אז אם השם לא רוצה לעזור, לא, לא, עכשיו בילון. ואז לא היה פרצופו של אביו, היה חוטא. קיצר, לענייננו, בכל מקרה, מעבר לקושייה עכשיו על המערל, ועוד פעם אני אומר, זה דבר קשה, צריך לה... יש פה איזה ניסטר, זה ברור. זאת אומרת, משהו שאני לא תפסתי את הנקודה מספיק של... לא תפסתי לעצמי, זה לא מובן לי, בטח קל וחומר לא יכול להסביר את זה. לענייננו, אבל אני חושב שזו הנקודה ש... יש פה שעכשיו הפניתי תשומת לבכם. כי אליפז היה יכול להגיד, תראה, צריך בחירה חופשית. אז יש את הגרע הזה עכשיו טוב, לא גמרנו, נכון? אבל הוא לא אומר כך, הוא אומר, בגלל שצריך בחירה חופשית, אז הצדיק נענש על עבירה קטנה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, והרשע מקבל שכר על המצווה קטנה, כמו שאמרתי לך בהתחלה. הוא לא אומר שהצדיק לא נענש בלי לעשות שום עבירה, והרשע מקבל שכר בלי לעשות שום מצווה, אלא צריך כאילו את המשהו הקטן הזה, אז כבר רק שם, זאת אומרת, השם צריך את זה נקודת התחלה, וממנו הוא יכול עכשיו לעשות עיוות, כאילו עיוות דין שלם, אז זה כבר לא עיוותים, כי יש לו נקודת התחלה טובה. כל מה שלענינו, אז זה מה שהסביר אליפז, למה באמת יש צדיק ורע ורשע וטוב לו, כי אחרת לא היה בחירה חופשית, תירוץ הזה שמענו הרבה פעמים. לכן הוא חופש של לעניות, הוא אומר, לפעמים רע לצדיק שזה חטא קל וטוב, וטוב לרשע הוא זכות קל. ועד כך יתו אנשים שאין דין ואין דיין, והצדיק העובד יעשה זאת שלא עבור תקוות הזכה, והרשע ירב ליבו לעשות רע. כמו שכתוב, אשר אין נפסק פתגם מעשה הרע מהירה, על כן מעלה לב בני אדם לעשות רע. זה פסוק במשלי, או בקהלת, לא זוכר. בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, כיוון שאין מעשה פתגם זה דבר, מעשה הרע מהירה, זאת אומרת, הרע לא מגיע לרשעים באופן מיידי, אז ממילא מעלה לב בני אדם לעשות רע, זה ברור. זאת אומרת, אם בן אדם שהיה אוכל לא קשר, היה מת על המקום, ואף אחד לא יכול לא קשר. אז כל הסיבה שחושבים יכולים לחתור, זה כמעט שהם יודעים שיש להם, חושבים שלא יצא כלום. אז זה לגבי אליפז. ובלגד מתם הסיבה לזה, שהצדיק נולד לפעמים מערכה רעה, והרשע נולד מערכה טובה. עד שמזה מולדם בחבלה עם עוני או עושר. ואי אפשר להשם לשנות טבע העולם בשביל איש פרטי. כן, איפה אנחנו מכירים סיפור בדיוק כזה בגמרא? כל הסוג חכמינו מפורש. לא. אולי, גם זה נכון, אבל אני מכיר, כיוון סיפור יותר דומה למה שכתוב כאן. זה שהוציא לו רגל של זהב מהעולם הבא, מי זה היה? רבי חנינא בן דוסא, שנולד במזל של עניות. נכון, זה רבי חנינא בן דוסא, שהוא ישב ואשתו אמרה לו, אתה כזה צדיק, בוא תגיד לעשות שיתן לך משהו. נכון, הוא מסכנים ישבו ואכלו, כל העוזרם כולו ניזון, וחנינא בן ניזון בקו חרובים. מגבי שזה הוא, זה רבי חנינא בן דוסא היה. אז הוא בא, אשתו אמרה לו, נו, תבקש משהו מהשם, שתן לנו קצת משהו. אז הוא אמר, נו, אז תביא משהו. אז השיתו לו רגל של זהב, כולם היו מאושרים והלכו למכור אותם, זאת אומרת, כולם עברו ואשתו. אבל אז הוא ראה בחלון איך כל הצדיקים יושבים בעולם הבא לשולחן של שלוש רגליים, והוא שתי רגליים. איך שתי רגליים הזה עומד, בטח עם הברך הוא חושב. עכשיו נחשוב על זה. שעומד בנס, עולם הבא שם אין חוקים. קודם כל עניינו, הוא ראה שכאילו חסר לו משחר עולם הבא. אז הוא אמר, טוב, אני לא רוצה, אני רוצה להחזיר. כתוב, גדול הנס האחרון מנס הראשון. זה שלקחו ממנו חזרה, זה נס יותר גדול מה שנתנו לו. קודם כל עניינו, אז יש לי קושיה על כל הקושיה, על כל הדבר הזה. מה זאת אומרת מזל, נולד מזל רע? אתה רצה רוצה שיתאשר, ונגמרנו, מה? למה צריך לעשות כל כך הרבה מאמצים על אנשים כדי שרבי חנינא בן דוסא יהיה לו ארוחת צהריים? שאין שם רחוב 50 שקל, הולך לבוקר, אז שיקנה את זה. השם לא יכול לארגן משהו יותר פשוט מאשר רגל של זהב מהעולם הבא. לא כזה בגדול, נכון? התשובה היא, זה בדיוק התשובה, שהוא נולד במזל רע, זאת אומרת, נולד במזל של עניות, הוא צריך להיות עני, יש לו מזל של עני.
למה שיחת המזלות
האלה? מה זה?
מזל
המזלות האלה?
נכון,
זה בדיוק השאלה. אמרת נכון, אבל למדנו את זה, שלמדנו הקשפים והאסטרולוגיה, זה נראה מה, כל עובד דרך המזלות. אגב, המזלות האלה, דרך אגב, ראיתי אחרי זה בראשון, זה לא המזלות הקלאסיים של הקרב וקשת וכל אלה, גם זה, אבל יש שסם חנקל, כתוב, יש רש"י עושה את החשבון הזה, אני לא זוכר כבר, אולי בפסחים באיזה מקום. זה לפי הימים, כל יום יש לו כוכב אחר. יום ושעה, וזה מתחלף בצורה כזאת, שנגיד מישהו נולד נגיד יום שישי וחמש אחר הצהריים, נולד נגיד בנוגה. כן, ואז, זה כאילו, יש כמה חשבונות שיש בעסק הזה. קודם כל, המזל הזה, זה לא כאילו שכל חודש, כי בהתחלה של קראתי את זה, לא הבנתי איך זה עובד, מה כל אלה שנולדו בחודש המשאירים, וחודש אחרי זה כולם עניים, אבל זה לא הגיוני. אבל המזלות האלה מתחלפות כל כמה שעות, כן, אז, וגם יש עוד המון מרכיבים בעסק. אז לכן זה תיאורטית זאת לפחות יכול להיות נכון. מה?
אתה מכיר את הנפטר, הוא אומר נזר, זה כמו שאמר לו קודם, מה אתה נתן לי בעולם הבא, זה השם...
לא, זה משהו אחר, זה מסביר לו.
הוא אמונה כזה דבר ש...
לא, לא אמונה, זה לא קשור. הוא אומר לו, זה סדר העולם. הרי כל הנושא זה האם יכול להיות, אני מזכיר לכם את הנושא, אתם זוכרים את הנושא, מילא אתם עושים שאלות שהן לא קשורות לשאלה המהותית פה. השאלה המהותית זה האם יכול להיות שהשם נגיח, ובכל אופן צדיק ורע לרשע וטוב, זאת השאלה. אז אם אתה תמצא איזה היגיון בדרכי השגחת השם, שלמרות שבתוך ההיגיון הזה אתה יכול להכניס צדיק ורע לרשע וטוב, לא, זו התשובה. זה לא של אמונה, השאלה אם תיאורטית יכול להיות מצב כזה בכלל. ברגע שזה כמו אבא אמינא בגמרא, הוכחת האפשרות, הוכחת שיש אבא אמינא נגמר. זאת אומרת שיש אפשרות אחת שיהיה, אז הפלת את כל הקושיה, נכון? אפילו יש לך איזה הוקים את המצחיקה הכי מצחיקה בעולם, נכון? אז גם פה, אם אתה הוקים את האחת, אז הפלת את זה. אז אני לא מצליח למצוא אף הוקים את.
גם כשאתה
נראה לך, מה משנה, עבודה בחירה, מה עושה, זה מה שהוא אומר, אבל לא, הוא אומר שלפעמים יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הוא אומר פה כלל נכון בסך הכל. זאת אומרת, גם כן כלל שיושב לנו יפה על הלב, והוא שהשם לא ישנה את ההנהגה הכללית של אדם פרטי. זה, למדנו את זה בעצמנו את הכלל הזה, נכון?
זה כל
אנשים. יש סדר, אנחנו למדנו גם את זה מילה במילה. למדנו את זה בשיעור השגחה. אמרנו שיש השגחה כללית והשגחה פרטית. זוכרים? אחרי זה אמרתי לכם, על האדם יש שתי השגחות במקביל, השגחה פרטית והשגחה כללית. ומה יקרה שנתקעות? זוכרים את הקושיה הזאת? מה הייתה התשובה? שכלית את החזקה הפרטית, זה ברור. לכן ירמיהו צריך לגלות לבבל, למרות שהוא צדיק גמור, נכון? ונתת לכם כמה דוגמאות שזה ככה עובד, מה לעשות? זאת אומרת, זה ברור שהכלל יותר חשוב מהפרט. בסוף התירוץ היה שהפרט העליון הוא בעצמו הכלל, אז זה תירוץ, אבל זה תירוץ נקודתי. אבל העיקרון עצמו, לא סתרנו את העיקרון שהכלל יותר חשוב מהפרט, נכון?
עיקרון ביהדות כאילו?
עיקרון גם ביהדות וגם בשכל הישר האנושי. מה יותר פשוט מזה? ברור שהמציאות היא כללית ולא פרטית, והאדם הפרטי הוא חלק מהמציאות הכללית. אחרת, כל האומות בעולם, וגם ודאי עם ישראל וכל האומות בעולם מבינות ש... כל האנשים בעולם מבינים שנשאר לך לצבא ולהרג עבור המדינה שלו, נכון? עבור סין. אז זה ברור שהסין היא הפרטית, פחות פשוט, היא מדינת סין. זה פשוט מכל יצור אנושי בעולם. אז הוא אומר, לפי העיקרון הזה, יש פה הנהגה כללית, יש פה סדר כללי, ואתה, בתוך הסדר הכללי הזה, אתה הפרה שצריכה ליפול לבור. אז עכשיו השם שנה לסדר הכללי, אתה במקרה הפרה שצריכה ליפול לבור, אז אכלת אותה מה שנקרא. אם היית מרוויח, היית הפרה שמקבלת חציר. לא הלך, עכשיו, אתה, יש לך בעיות עם ההנהגה הכללית של השם, בסדר, אבל השם, עוד פעם, השם משגיח על עולמו על פי השיטה הכללית, וזה לא סותר בכלל את זה שצריך לגמור לא משנה אותנו, ככה השם עובד. בסדר, זה התירוץ של בלדד. עכשיו בוא נראה מה הבינה להם איוב. זה של בלדד. אליפז אמרנו שעבור העונש הקטן, אליפז הזה שדיבר על הבחירה החופשית. נזיק נועד לפעמים למערכה רעה, והרשם לא למערכה טובה, שבזה ואותה בכלל לא ימעוני עוד סלחה, ואיש רשום שלא צבע עולם של איש פרטי. ושניהם יאמרו כי על מה שיקצר השם בשכר הצדיקים בעונש הרשעים בעולם הזה, על ידי אחד בשתי הסיבות אני אזכרה בשליטת כל אחד, או בגלל הבחירה החופשית, או בגלל שזה סדר הכללי, עתיד השם למנות שכר לזה, ועונש זה כפלי כפליים, בעולם אני צריך שם אין עבודה בחירה ושם אין עבודה למערכה. זאת אומרת, הוא אומר, באמת העולם הזה הוא במידה מסוימת לא עובד נכון, אבל הצירוץ יהיה בו, השלמה תקבל בעולם הבא. אז בכל מקרה, תגיד מה ההבדל מזה למה שאמרנו קודם? תשובה שפה נותן לך היגיון שקשור לעולם הזה, שבגללו זה צריך להיות ככה. כי קודם אמרנו, בוא בכללי, יקבל בעולם הבא. אבל אז יום אמר, אז למה צריך בעולם הבא? שיתן להם בעולם הזה, וגם אמרנו, נכון? עכשיו אני תראה, בעולם הזה אי אפשר. זה לא שבאמת אתה צודק שהרבה יותר הגיוני יקבל את השכר בעולם הזה. אבל אי אפשר פשוט, כי אחרת תשתגע, העולם הזה ישתגע, אז בסדר, אז העולם הזה עובד לפי חוקי לסיום, בעולם הבא תקבל את השכר. בסדר, זה שיפוץ של הטענה הקודמת, זה לא בדיוק הטענה הקודמת, טענה יותר טובה. איוב לא הכריש להם גם על דבריהם אלה, אשר לשב ירבו בפעות, וישר להם דברים נכוחים. לאליפז יאמר, כי הוא יודע שבנפשו שהגם שהצליח וגם יהיו טובתם עתידים, לא עבד את השם בעבור הטובות שקיבל, כי עבד בעבר בלי שום פנייה אחרת, אם כן למה מנה טוב ממנו. התרוץ הראשון שלו הוא חוזר לילל שהוא לא עשה כלום. שתו לו מה שנקרא. זה כמה חוזר להגיד, מה אתם רוצים, לא עשיתי כלום. חוץ יש פה טענה חדשה של איוב. מעבר לזה שהוא יודע שהוא לא עשה שום דבר, הוא מוסיף פה טענה חדשה. וגם הוא אומר, אני יודע שעבדתי מאהבה גם בלי השכר. אני אוהב את השם, גם שלא עשה לי שכר, הייתי ממשיך לעבוד אותו בעבר אותו דבר. ולכן, גם עכשיו, אתם זוכרים שהוא צודק, כי אתם זוכרים בהתחלת הספר, אם לא קראנו את זה, אתם זוכרים, במקרה מי שלמד איוב, שכל הזמן השטן מנסה, יש פה איזה איוב מקרה? מה? השטן מנסה להחטיא אותו, אבל לא מצליח. איפה זה? אתם זוכרים את זה? כן, זוכרים? זוכרים, אז לא צריך לקרוא לכם. לא זוכרים, זוכרים, זוכרים. מה?
גם
אשתו מנסה להחזיר
אותו.
נכון, גם אשתו, השטן זה דרך אשתו כמובן. אתה רוצה להשיג מה זה, זה לא הולך, אתה הולך לאישה, אתה משיג. זה ברור. עובד לך גם בעולם, גם העולם הפשוט שלנו. חלילה, חס ושלום. אשה פשוט קובעת, כמעט לך בבית. מי קובע לך בבית? אמא או אבא. אתה רוצה להשיג משהו, למה אתה צריך? זה הולך לאמא. זה ברור. בכל מקרה, אז איוב, אנחנו, עוד פעם, לרעים זה נראה שאיוב סתם אומר את הטענות שלו, ואנחנו, כשזה הייתה הקדמה בהכנת הספר, כל מה שאיוב אומר זה באמת נכון. באמת זה נכון שהוא עבד, עובד את השם מאהבה, ובאמת זה נכון שהוא לא עשה שום חטא. אז זה הופך להטענות שלו אמיתיות, כן? וגם נגיד שלגבי איוב זה לא אמיתי, אז עדיין השאלה היא לשאלה תיאורטית, נכון?
אבל הוא שוב חוזר למקרה הפרטי.
לא.
כי יגידו, אז אתה מקבל עונש כדי שמישהו אחר יהיה צדיק שרה לו.
יש הבדל גדול ביניהם לבינו, מה ההבדל? כן, מה ההבדל העקרוני? למה מה שאתה אומר, טוב נענה למה שאמרת נקודתית, אבל באופן עקרוני אתה טועה. בעצם הצגת השאלה היא לא נכונה, למה?
אם הפרט לא עוד,
יפה, בדיוק. הם, תראה, זה כמו מישהו שאומר בגמרא אבא אמינא, ועכשיו צריך להוכיח אותה. מספיק מראה פרטי אחד של לסתור את כל אבא אמינא, נכון? זה שמציג את ההשערה, הוא צריך לכלול את כל המקרים. זה שבא לסתור אותו מספיק עם קרי אחד, זה אומר, רגע, אני... מה שאתה אומר לא מתאים לי, אולי להשיטה שלך לא מכולה.
אבל לפז, כשהוא אמר את מה שאומר, הוא התכוון שאותו צדיק שמקבל את הרע זה כדי שהוא יעבוד מהאהבה.
לא, הוא קובל שהוא באופק כללי יעבוד. א', גם שהוא יעבוד. שבכלל יהיה מצב שאנשים יעבדו מהאהבה.
יפה, אז למה, אז מה זה שאני? אז איוב מקבל את זה כדי שמישהו אחר יעבוד מהאהבה. זאת אומרת, זה לא...
אבל מישהו אחר יקבל את זה, למה הוא?
אבל זה לא מה שאליפז
אמר. אז השם לא יכול למצוא כאלה שעשו עבירה קטנה, למה שכחו אותו? חסר אנשים שעשו קצת משהו קטן בעולם, שיקחו אותם, סליחה על הביטוי. למה אותי? מה אני עשיתי?
זה חוזר לטענה, שהוא אומר שהוא באמת לא עשה שום דבר.
זה הנחת עבודה פה, שהוא לא עשה שום דבר. הוא לא עשה שום דבר, גם עוד את השם מאהבה. והוא אומר, עם כל הכבוד, עם השם, תראה, עוד פעם, הנחת עבודה עוד נסתרת פה, זה שהשם יעשה את הדברים בצורה הכי הוגנת, והכי, מה נגע, הכי צודקת כמה שאפשר. עכשיו תגיד,
לשיטת אליפז הזו, שיטת בלדד,
אי אפשר. כי ברגע שיהיה פה צדק מוחלט, אז הכל יתפרק. אבל הוא אומר, זה שלא יהיה צדק מוחלט, אבל אני, שיהיה לי צדק, אני אישית זה לא יפגע בכלל, אני אוהב את השם אהבה בכל מקרה. ואני אומר, חסר צדיקים אפשר להתעלל, שעשו כן משהו קטן, אני לא עשיתי שום דבר קטן. הלאה. וגם אם היו טובותם מתמידים, לא עבד השם, עבור טובות שקיבל, תבד מעבד, ויש לפני אחרת, ולכן המנה הטוב ממנו. וגם, טענה שנייה שלו, הלא ימצאו רשעים רעים כזה וערב, טוב, זו טענה שאני חושב שהוא פשוט, אני לדעתי הטענה הזאת לא נכונה. אבל תכף אני אסביר לך, אני, לפחות אני, אם מישהו יצליח להסביר לי, לענות לי על הקושיה על הטענה הזאת, אני מאוד אשמח. תכף אני אגיד לכם לשמוע את הטענה. וגם הלא ימצאו רשעים רעים כזאבי ערב, לא ערב, למרות שהוא בטח ערבים, מחריבים את העולם ומשוכנים פרדים מהנם המדבריות, והשם היה, ויהיה, ויכול שם להבידן, לא ראת המבנה אדם, וזה לא יצליח בבחירה, כי משתנם בערפל, והשמדתם לא יוודא לאיש. אז הוא אומר, תראה, זה נכון לגבי הרשעים בשכונה. אבל מה יש כל מיני רשעים באנטרטיקה? שהשמש בדיוק לא לפחות. אז אני יודעת שדעה הזאת לדעתי לא נכונה. כי מי אמר לך שלא כך? ממה נפשך? אם אתה לא יודע מזה, אז ממילא זה כבר לא הרשעים שאתה לא יודע, ואם אתה כן יודע, ואם אתה לא יודע, אז מה אתה יודע שזה לא קורה? זו השאלה שלי על המלבים, אתה לא יכול לשאול אותו.
אני
מדבר בתיאורטית. מה זה תיאורטית? כן, אולי זה ככה. אתה לא יכול לטעון טענה שאתה לא יכול להוכיח שזה... תראה, טענה על רשע וטוב לו הפשוטה, אתה רואה בעיניים. אבל הוא אומר, למה שהם לא משמיד את הרשעים שאף אחד לא מכיר? מי אמר שהם לא משמיד את הרשעים שאף אחד לא מכיר? זה התשובה. תראה, יכול להיות אולי, אני אגיד לך מה יכול להיות אולי, יש לי קצת תירוץ לזה, לקושייה שלי. אפשר להסתפק בתירוץ הזה, זאת אומרת, אפשר להסתפק גם בתירוץ הזה, זה שאני אומר, זה תירוץ חביב, וזה, תראה, לפעמים פתאום באים מהמדבר רשעים, אחרי 40 שנה פתאום מופיעים מהמדבר מאות רשעים ורומסים את הכפר. נכון, זאת אומרת, 40 שנה הם חיו שם בשקט, אז שיערוג אותם, שיבוא רשעים, הרשעים של הספר שהופיעו אותה כבר, למה צריך להביא את הרשעים האלה? פחות היה משמיד את הרשעים האלה, ואף פעם לא היו באים. איזה זה שבאים אנשים אחרי המון זמן, אחרי רשעים מאיזה חור, השימת שהשם לא ישמיד אותם שם, נכון? עכשיו תגיד, השם לא ישמיד אותם שקלקלו לך, אז שקלקל לי השכם, שמח השם, למה צריך דווקא אותם? זאת אומרת, אלה שאני מכיר מראש, אתם מבינים? אז למה צריך שהרשעים האלה? אז מה השם לא רוצה להשמיד אותם? אני אומר, תירוץ חביב, מתחיל לצחוק בעיניי.
אבל אני לא יודע
גם
מה שאתה רואה. מה?
אבל זה כמה דורות. היו באמת שם הרשעים, שלחו והם לא מתו, וסיפר לך מישהו אחר.
לא הבנתי, סליחה.
הם היו במדבר, שם לא יודע כמה חבר'ה כל הרשעים, ואחד שם הרשע שהוא לא החליק אותו, ונשאר כל החיים שלו, בסוף הוא מת, שתיים משהו כללי, לא יודע מה הוא מת שם.
טוב, זה אולי.
וזה אחרי סיפרו לך, אז בכל זאת.
לא הבנתי, סליחה, נתקר, עוד פעם. אני מדבר על רשעים כאלה, אתה עכשיו, יש אי בקנוס השקט, אף אחד לא מצא אותו מעולם, כן? לא יודעים שם כלום, פיום יוצאים שם ספינה שרדי ים ורותחים על האנשים.
לא, אני לא מדבר על זה. יוצא משם פתאום את בן אדם ואומר לך שפעם חיו שם אנשים שלא...
לא יוצא, הרשעים בפעם באים, הוא לא יוצא, הרשעים בפעם באים ועושים רע.
לא, לא
מה שהוא
צריך, נראה לי עוד תירוץ, גם השאלה הזאת.
מה התירוץ השני? לא הבנתי. מה אתה נותן להגיד, תירוץ למלבים או לקשוט עליו?
לא,
תירוץ, כן, מה התירוץ? אתה נותן עוד מקרה שזה אפשרי?
כן,
מה המקרה?
היו שם כל מיני רשעים שאתה לא הכרת,
בסדר.
היו שם הייתה מאוד כל מיני רשעים, הם חיו טוב, מתו, והרשעים האחרים תקן אותי אותם. אז גם את האלה הם לא אמרו. היו הכיר את השעים, תפר לך שהיה פעם את הרשע, שלא מתו אף פעם. אז יש מתיות של רשעים, שהם לא עוזרים לאף אחד, הם בכל זאת לא מתו.
כן, אתה אומר שעצם זה שהיו... בסדר, זה פשוט די דומה, אתה רק אומר שקל וחומר, עוד יותר, זה רשעים, זה כבר 20 דורות של רשעים, אז שיהיה רק 2 דורות של רשעים, למה צריך 20 דורות של רשעים? זאת אומרת, מה שמרוויח בכל ה-18 דורות של רשעים שסתם חיו ומתו שם? בסדר, יפה, תירוץ מהר, כן. מה, איך אתה יודע שהם רשעים? כי הם באו והרביצו לכולם.
אבל עד אז הם לא היו רשעים.
אני לא יודע שהם לא היו רשעים. התברר לך שהם כל מהם הרביצים גם אחד לשני. וגם אתה רואה את הפרצוף המכוער שלו.
זה שם טוב.
הם מספרים לך שתמיד היו רשעים. בסדר, עזוב, זה לזה בעיה טכנית. אני יודע פשוט שהם לא רשעים תמיד, זה לא קשה. טוב, הלאה,
אם אף פעם לא
יוצאים
רשעים במקום
ידח,
היית יכול להיות
שכבוד ידחים על רשעים.
נכון.
בשביל זה מספיק מקום ידח אחד. זה ידח אחד, למה שיצאו משתיים? זה לא נכון, היה רשעים בשכונה. זה רשעים בשכונה. מי אמר שרשעים צריך לצאת דווקא במקומות נידחים? אז זה החקלאי שקומות נידחים אין רשעים. יופ, מה רע בזה? זה לא סותר שהוא נראה את הבחירה החופשית, הרי הדעת הזה בחירה החופשית, נכון? שהבחירה החופשית מספיק שיש רשע אחד בשכונה שטוב לו, נכון? לא צריך עכשיו כל כך הרבה רשעים שתרצצו בעולם ויעשו בלגן, נכון? לא רשע אחד, מספיק הרשעים מהמקומים מספיק יכולים לתת לנו את הפתרון הזה. הלאה, בכל מקרה, אז זו הבעיה השנייה שהוא מקשה על שיטת אליפז. הבעיה הראשונה אמרנו שהנה, הוא בעצמו לא היה, הוא לא צריך את זה, הוא יכול לעבוד לאבות השם אהבה גם בלי זה, ובאת, יש כמוני רשעים, למה שאני לא משמיד אותם? אז זה הצירוץ שלו לאליפז. לבלדד יאמר, שלא בזה חיזק את שיטת איוב, שיודע לו, כי אם כתב בני אדם הצלחתם ורעתם, כתוב מעט הרבה הערכה, המערכה הזו אומר, המזל, הסדר הקבוע, כן? ואם כן, אני לא נכון... יפה. אז עכשיו, דבר ראשון הוא אומר, רגע, סליחה, זה מה שאני אומר כל הזמן. הרי מה בלדד, זה הייתם צריכים לקפוץ בעצמכם כבר. הרי מה הטענה של איוב כל הזמן? שהשם עזב את העולם ביד הטבע. הכל עובד לפי הסדר הטבעי, נכון? עכשיו בלדד, זה מה שבלדד אומר, הוא אומר, תראה, יש פה את הסדר הטבעי, ואתה לא יכול, יש לאדם פרטי לקלט את הסדר הטבעי, אומר, אבל זה מה שאני אומר כל הזמן. זאת אומרת שהשם לא משגיח, מה זאת אומרת עובד לפי הסדר הטבעי? זאת אומרת שאין פה שכר ועונש פרטיים, כמו שאנחנו, כמו שהתורה אומרת, אלא יש פה סדר כללי. זאת אומרת, אדם ופרה זה אותו דבר, הרי הוא אומר, זה הטענה שלי.
למה, זה לא מה
שאומר.
למה? יש אדם על דרך הפרטית, אבל שנתנגש, זה מה שאמרת, זה נתנגש עם הכללי, אז אין את הפרטית, אבל יש
את דרך הפרטית. סימן שבסוף הכללית קובעת.
נכון, אבל זה לא מה שאין על דרך הפרטית.
כן, אבל לפי שיטה, אם זה היה כמו שאתה אומר, אז היה לפחות, אז תראה, אם זה היה כמו שאתה, תראה, זה קצת נכון אולי מה שאתה אומר, אבל יש סיכוי שלא, תכף נברר את זה, כשנגיע למשפט הבא של איוב, נראה אם זה מה שהוא אומר בהמשך או לא. יש סיכוי שלא. בוא נדבר על זה עכשיו בשלב הזה. בשלב הזה זה היה נכון אם לא הייתה שום אפשרות לסדר את ההנהגות האלה במקביל. מה שכבר אמרנו מזמן, בשיעור הזה שלמדנו, בשנה שעברה, אמרנו שאפשר. אם צריך לנציל מישהו, שזה, אז ניצל נוח, נכון? ואם צריך להרוג מישהו, אז ירגו את זה שהוא קצת רשע. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת שההנהגה הפרטית והכללית עובדות בשיתוף פעולה, אז לא צריך לצדק רשע לרשע וטוב. אז אין בעיה. הבעיה היא מה קורה שיש התנגשות, כמו שאתה אומר, נכון? שלא יהיה התנגשות, מה קשה אצל השם שלא עושה, שלא יהיה התנגשות, שלא יהיה התנגשות. או שיהיה התנגשות אצל אלה שהוא לא צדיקים גמורים. מה חסר? דרך אגב, אנחנו אמרנו אז שאצל מי שצדיק גמור באמת אין התנגשות. וגם ככה הסברנו אז, נכון? אז ממה אני אומר, רגע, אז אני צדיק גמור, אז אצלי לא תהיה התנגשות בדיוק מה שלמדנו בשיעור השגחה ההוא לפני שנה. בדיוק את העיקרון הזה, מה? בסדר? עכשיו בוא נמשיך טיפה קדימה, יכול להיות שמה שהוא אומר בהמשך יש סיכוי שזה קרוב למה שאתה אומר, אני נראה אם זה נכון או לא. קצת מה גם, צריך להבין מה הוא אומר בדיוק. אז דבר ראשון, הוא אומר, כמו שאמרנו, בזה חזק שאתה איוב, שהודע לו, שבקרה בני אדם, שחד הורתם, כתוב מרחה, שלא ישן השם, אני זה מעשה כדרשה. אולם ישאל לבלדד, יש עוד קושי על שיטת בלדד. זה שיטה, צריך להבין את זה, אני לקח לי זמן להבין, אני מקווה להבין מה כתוב כאן. הלא לשיטתו יש דברים בלתי תלויים מן המערכה. ואם כן, הלא נכון על עצים שפטים, ופי שדות השפלים, אישו מבול, מי רעש ורוח דילפות. כן, אולי זה מה שהתירוץ שנתתי לך. ובכל זאת, העולם הכללי, המנהגה וינהג. הוא אומר, זה בדיוק התירוץ שאמרתי לך. הוא אומר, תראה, אם הסדר הטבעי היה מוחלט ולא משתנה, בלי שום יכולת של האדם לשנות אותו, או בלי שום מקרה בעולם, אז היית צודק. לפחות זה היה אפשרי שזה ככה. לפחות השיטה שלך הייתה, עוד פעם, עדיין לא מוסרית, וזה בדיוק מה שאני אומר, אבל לפחות היה פה נושא לדיון. אבל עוד פעם, בוא נעשה רגע סדר בזה. אם זה היה ככה, כמו שאני מצייר עכשיו, שלא היה שום מקרים בעולם, זאת אומרת, היית יכול לנבא מי המפץ הגדול, בדיוק מה יהיה, איזה שעון יהיה לו עליה עד עכשיו. כן? אז זה בדיוק שאתה תיוב. זה בדיוק מה שיום אומר, שהכל קבוע מראש, אומר, אין לך שום שליטה על שום דבר, נכון? אז לכן, זה ברור ששיטה של בידה צריכה להיות משהו שהיא פשרה בין מה שיוב אומר, לבין השיטה של בחירה חופשית מוחלטת, כמו שאומר רמב"ם. זה צריך להיות משהו באמצע, נכון? אומר, משהו באמצע הזה אומר שיש פה עוד גורמים. נכון? יש פה עוד משתנים במשוואה. אז המשתנים לא יעבדו, בלי בן גם צדיק לך לא חשב וטוב לו. אם אמרת שאין פה משתנים במשוואה, הכל קבוע מראש, אז אני מבין. אז במקרה, הצדיק הזה נולד במזל רע, והרשם נולד במזל טוב, ואומר לי, שום דבר לא משנה כלום. אתה אומר, אתה מודה שיש פה, לשיטתך, ראו פה איזה משתנים נוספים. מקרה מה שנקרא, שהמקרה יעבוד, נכון? למה המקרה עובד לא נכון? שהמקרה יעבוד בצורה כזאת, כמו שהשם יכול לצאת פה איזה מקרה שבא עכשיו צונמי והורג את כולם, אז שיעשה מקרה שהרשע יקבל עונש והצדיק יקבל שכר. זאת אומרת, למה הוא מארגן את זה לא טוב? שיארגן את זה טוב, הבנתם?
זה מה שהמקרה לא קורה.
מה?
זה מה שהמקרה לא קורה,
מי יעבוד? כי הוא צדיק.
אבל צדיק, זאת אומרת דווקא כשהוא אישית גם פרטי, בטלו, עם כל הדור שלו והוא צדיק לגמרי עד הסוף, עדיין
הוא חוטף. אז אני חושב אליו יוב למה? הרי יש אחד שלא חוטף, שני, איזה שלא חוטף.
שהמערכה כעת אז בכלל תתגע בו?
כן, תראה, עוד פעם, אם הערכה הכללית היא טוטלית, אז באמת בלדד צודק, אבל אז זאת שיטת איוב. מה זה מערכה הכללית טוטלית? זה אומר שעכשיו כולם מתים, זה לא משנה, צדיקים רשעים או הפוך, כולם פורחים. זה נקרא מערכה כללית טוטלית. בזה באמת, אז אין קושיה. אבל זה בדיוק מה שיוב אומר. אז אם בלדד אומר את זה, אז הוא מודה לו, בסדר? אז אם אלה שיטת בלדד צריכה להיות משהו באמצע. משהו שמצד אחד לא בחירה חופשית גמורה, מצד שני זה לא טכני לגמרי, נכון? עכשיו הוא אומר, אז קורא לו, במה זה לא טכני? איפה הנקודה? הנקודה זה המקרה, מה שהוא כותב כאן, מים ורוח וזלפות. זאת אומרת, יש בכל אופן לנצים שפטים, זאת אומרת, בכל אופן יש פה איזה עונש לרשעים על פי משהו שהוא באמצע, נכון? צבי, אני באמצע שיעור, אני אחזור אליך. יש פה משהו באמצע, נכון? אז אומר, עכשיו משהו באמצע זה יעבוד נכון, זה משהו, בוא נקרא את זה ותראה. הוא אומר, תראה, האמת שהטענה שלו קצת שונה ממה שאני אומר, שם שאני חושב, הטענה שלו היא כזאת. אני חוזר בה, אני חוזר בקצרה שלי, לא של המנגל, אני חוזר בי. הטענה שלו היא כזאת, כמו שיש בעולם מקרים, ולמרות זה, זה לא סותר את העיקרון הכללי, נכון? ממילא גם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז גם השם יכול לצאת צדיק וטוב רשע ורע לו, בלי לסתור את העיקרון הכללי. זאת אומרת, אם העיקרון הכללי הוא טוטלי, אז אתה מקבל את מה שאתה אומר. אז תקווה שאתה מודה לי שהעיקרון הכללי הוא לא טוטלי, אז ממילא אפשר לסדר את השיטה הכללית גם אם יוצאים מהכלל, נכון? כיוון שאתה יכול לסדר את השיטה הכללית גם אם יוצאים מהכלל, אז אני יוצא מהכלל. אז למה לא סידרת לי? מבינים או לא? אתה מבין?
שבכלל יעבוד כל
זה הכלל? כן. אם הכלל, אלה יוצאים מהכלל, אתה צודק. אבל אז זה השיטה שלי. אם לכלל יש איזה מהכלל, כמו שאנחנו רואים, אז שאני יוצא מהכלל. אז למה, אז אם יש יוצא מהכלל, אז גם אמרו, השיטה שלך לא נכונה. מבינים? ברור.
לא.
עוד פעם. מה בלדד טוען? בלדד טוען שזה גזרה כזאת. ככה הסדר של העולם. יש אנשים שנולדו עם מזל טוב, אנשים שנולדו עם מזל, לא יעזור חשוב, לא יעזור חשוב דבר, בסדר? אומר איוב, תראה, אלף זה מה שאני אומר, אומר לו איוב, זה השיטה שלי בדיוק. זה אומר, זה לא משנה, אתה צדיק ורשע, מה שנגזר עליך זה מה שיקרה, נכון? הוא אומר, תראה, אם אתה אומר את השיטה שלי, אז מצוין. אם אתה לא אומר את השיטה שלי, אתה בעצמך הרי מודה שהסדר הזה, הטבעי, הוא לא מוחלט. יש דברים שהשם, או לא משנה, מישהו עושה בעולם, שהם פועלים מעבר לסדר הטבעי. למשל, שהשם מעניש רשעים על ידי רעש אדמה פתאום. נכון? אז סימן שיש יוצאים מהכלל בסדר הזה. שאני יוצא מהכלל. הרי אני צדיק, למה שאני לא... סימן שזה שאני יוצא מהכלל.
לא
מספר. מיכה, אני בואים את השיעור, אני עוד 5-2 דקות דבר איתך. בסדר? עוד 5-10 דקות. ביי.
קיצור שצדיק וטוב לו ורשע ורע לו, זה כאילו יוצא מהכלל.
כן.
שיהיה צדיק וטוב לו ורשע ורע לו.
נכון, ואז זה גם כן לא יסתור את הסדר הכלי. אז אולי, מה שאמרת לא פותר את הבעיה שלנו. כי אם זה שאני אהיה צדיק ויקבל שכר, זה היה סותר את הסדר הכללי, אז היית צודק. אבל כיוון שאפשר לסתור את הסדר הכללי, אז שאני אסתור את הסדר הכללי. כי כבר אמרתי לך שאם הסדר הכללי אפשר לסתור אותו, זה שיטת איוב בעצמו, נכון? אז ממילא זה לא מה שבלדד יכול להגיד, זה מה הוא יעשה את המודל איוב.
במשהו אתה רק מביא שהיוצאים השפטים אפשר, בכל זאת אני רואה שאת הרשעים גם משמידים. אני אגיד שגם זה הסדר חלק מהמדל.
אז זה חזרה שיטת איוב. איוב אומר שהכל מסודר, ואין שום בחירה. אז הוא אומר, בסדר, אם אתה מודל לי, אז רחתי, אם אתה לא מודל לי, אז אתה לא מודל לי, סימן שיש שזה מהכלל. השני יוצא מהכלל. בסדר, הלאה, בוא נמשיך. בוא נגמור לפחות את מה אנחנו... כן, בוא נגמור את הזה, את המערכה השישית. בשבוע הבא, אנחנו גורמים את הסיפור הזה, נלמד שיטת אליהו, שזו התשובה, נעשה את זה יותר בזוות, אחרי לא נגמור את זה. כן. אז זה אמרנו לגבי בלדד. ומה שלדעתם ישלם חיסרון השכר והעונש הגופני על ידי הנפשי בעולם הנפשות. זאת אומרת, אמרו שבכל מקרה המקבילה, זאת אומרת, ההשלמה של כל מה שלא עובד נכון בגלל שזה לא יכול לעבוד נכון בעולם הזה, אז יש לו השלמה בעולם הבא. דבר אשר עין לא ראתה ולא יוודע על ידי מחקר העיון ומופתי הדעת, יקונן מאוד שתחת שהיה ראוי שחוכמה הזאת האלוהית והנהגת האדם תהיה מושגת לשכלו. כי בזה תלוי יש רוב הצלחתו. ואיך אלימה כל כך עד שעבדון מוות דיברו בזדנו שמענו שימחה, זה פסוק. וצריך לנחמו עולם של אחר מה זה אמונה וירת השם. כי החוכמה נעלמה ולא תמצא בארץ החיים, וזרועות השכל לא ילנחם את האדם, מעשה מצבון ידחהו מן האדמה שראה השם. כן, זה הכל פסוקים. עכשיו לעינינו, זה חזרה הטענה שכבר אמרתי, אותה, אמרתי לכם אותה הרבה פעמים. תראה, הדבר הכי עליון באדם זה השכל, נכון? עכשיו, זאת אומרת שהשם ברא עולם שהשכל שלך לא שווה כלום. כי בשכל אתה לא יכול לדעת כלום. השאלה הכי מהותית בעולם זה לדעת בגרר ראשה וטוב, נכון? זו שאלת השאלות, אבל אמרתי לך, שזה ידוע במדרש, זה משה רבינו, אמר, אם נא את פניך, על זה הוא התכוון. אז זה שאלת השאלות. אבל אומר היום, תראה, לשאלת השאלות, כל השכל שנתתי לא שווה כלום. שמה אתה בא לשכל בכלל? בשביל לעשות פה טרזיסטורים? שמה קיבלתי שכל? אני לא יכול לענות על השאלה הכי חשובה בעולם. הוא אומר, זה לא יכול להיות שהשם, עוד פעם, השאלה הזאת שהוא קונן, זה לא סתם מקונן, הוא אומר, זה לא יכול להיות. שבסוף, לפלוס על השאלה הכי חשובה בעולם, אתה צריך מין איזה אמונה עיוורת כזאת, וכל השכל שלך לא שווה אגורה. סימן, זה לא ככה, תמיד, זה לא טענה של קינה במובן הזה שהוא מיילה. הוא אומר, זה לא נכון פשוט, זה לא יכול להיות שהשם יברא את העולם שלו בצורה כל כך עקומה. תראה, אין באדם שום דבר יותר חזק מהשכל, נכון?
מה?
אין באדם שום דבר יותר חזק מהשכל. מצד שני, זאת שאלת השאלות. אז הוא אומר, תראה, אם השם, לא יכול להיות שהשם יברא את העולם בצורה כזאת, שאין לך שום יכולת לענות על השאלה הכי חשובה בעולם. אבל כיוון שהדבר הכי חזק אתך בעולם זה השכל.
אז אם זה לא מתאים, אז כנראה זה טעות וזה לא הולך ככה.
סימן שהשם לא עובד ככה. מה אתם טועים בכל מה שאתם אומרים, זה לא יכול להיות שהשכר הוא רק בעולם הבא. שזה התשובה לפחות, שהשכר הוא בעולם הבא. אלא אם כן, תן לי כלים להוכיח את זה בשכל, אני אין בעיה. אתה רוצה להגיד שהשכר זה בעולם הנפשות, אין בעיה, אבל תן לי להבין, תסביר לי, תכריח לי, תראה לי את זה, אני מוכן לקבל. כן, אבל זה לא שאלות שכוללות את כל המציאות. יש שאלה על עצמות השם, אני לא יכול להבין את עצמות השם, אני לא אבין לעולם. אבל אם אני יודע או לא יודע את עצמות השם, זה לא גורם לי לא לחיות בעולם הזה על פי התורה, נכון? אבל זה שאין שכר ועונש בעולם, שהכל פה הפקר, זה ודאי גורם לי לכפור, לא לנהוג על פי התורה, נכון?
אז אם זה ודאי בעפות,
לא, בגלל שאני יודע, כמו שלמדנו בשיעור, שהשם מופיע בעולם, אז אני לא יודע את עצמות השם, אבל ההופעה שלו ודאית לי. כן, אבל אני יודע שאני קצת... לא, אבל זה לא ככה. כי יש הבדל מזה שהשם קיים לבין הנהגת השם. זה שהשם קיים אני יודע. אני לא יודע איך הוא קיים, אתה מבין? אבל זה שהוא קיים אני יודע, וזה מוסיף לי לעבוד השם.
אני
אומר עוד פעם. אם אני לא מבין בכלל את ההנהגה, אז מה אני עושה פה בעולם הזה? מה אני צריך בכלל? זה לא אותו דבר. יש דברים שמעבר ל... לא רק לזה, מעבר להכל. אבל השם, בוא נדע איך אחרת, השם ברא את העולם בצורה כזאת שהידיעה שלי מהשם היא מספיקה כדי לעבוד את השם ולהתנהג באופן המוסרי. וזה מה שלמדנו בשנה שעברה בעריכות על מה שקרה יחד למושג האלוהי. ופה השכל שלך מספיק כדי לתת לך כלים לעבוד את השם ולהתנהג באופן מוסרי על פי מה שאתה מסוגל עם השכל שלך, נכון? אז זה דבר ישר והגיוני. אז הייתי מצפה שגם בשאלה של צדיק זרע לראשון זה טוב. אז אולי לא תבין את הכל עד הסוף, אבל לפחות העיקרון הכללי, אין לך איזושהי נגיעה בו. ולא כמו שאומרים, שאין לך שום נגיעה, אתה לא יודע כלום, אלא אתה צריך להאמין בעולם הבא. זה לא הגיוני? הבנת? יפי. אז בזה גמרנו את המערכה השלישית, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נגיעים. טוב, יאללה חברים, להתראות.